הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
ערב טוב לכל המאזינים, ערב טוב למי שאיתנו באולפן בבני ברק, אורי כהן ושלמה פולק. הערב נרצה לפתוח את התוכנית שלנו בנושא יצירת שינויים בהרגלי החיים. בתקופה זו בה הנגיף מתפשט בעולם, ואנחנו נדרשים לעשות שינויים באורחות החיים. הרבה אנשים מבינים את החשיבות בצורך לעשות שינוי בחיים שלהם, אבל בהרבה מאוד מקרים נדמה שההרגל הוא חזק מכוח ההיגיון. ההיגיון מבין כמה משתנה וכדאי לעשות שינוי. ההיגיון מבין את הרווח והתועלת שבדבר. אם נעשה שינוי, אף על פי כן הנפש לא תמיד מצליחה להגביר את כוח ההיגיון על כוח ההרגל. וגם אנשים רבים מצליחים לפרקי זמן מסוימים להתגבר על ההרגלים, אבל אחרי פרקי זמן קצרים הם חוזרים להרגלים השליליים. בואו וניקח דוגמה. האדם נמצא בביתו, כיום בתקופה הזו נמצאים הרבה בבית, ההורים והילדים. האדם במהלך היום עייף. אין לו אפשרות ללכת לנוח, הוא נמצא בביתו עם בני הבית, הוא חייב לעמוד בהספקים מסוימים, הוא נעשה קצת מתוח, לחוץ. בדרך כלל כשהוא לחוץ או מתוח, הוא רגיל לפנות לאוכל, לאכול מאכל עם סוכר ובכך להתעורר, או מקרים אחרים. הוא היה מחוץ לבית הרבה זמן, חוזר הביתה, והוא עצבני, הוא רגיל לפתוח את המקרר, לקחת משהו כדי להרגיע את המצב רוח המדוכדך. לאחר מכן הוא ישלם ברגשות אשמה, אבל בכל אופן בטווח המיידי, הוא מסתפק בשיפור מצב הרוח בהווה, הוא משלם את מחיר רגשות האשמה. בעתיד, איך הוא יעשה שינוי? התשובה היא, הנוסחה היא לזהות את הזמנים שבהם בני האדם פועלים מתוך הרגל שלילי. לדוגמה, האדם חוזר הבית עם מצב רוח מדוכדך. האדם נמצא בביתו עם כל בני הבית, הוא עייף באמצע היום. חשוב שלאדם הזה תהיה פעילות חלופית, מעשים חלופיים שהוא יעשה במקום הפעולה הרגילה. כלומר, בדרך כלל, כשהוא מתוח, כשהוא לחוץ, הוא הולך למקרר ומחפש משהו לאכול. כעת, חשוב שתהיה לו רשימה של מעשים, פעילויות, שהוא מתכוון לעשות במקום הפעולה הרגילה. במקום ללכת למקרר ולמצוא משהו לאכול, מיד, פעולה חלופית. פעולה חדשה שתיתן מענה ולו חלקי לבעיה. לדוגמה, עייפות, מצב רוח מדוכדך. הפעילות הישנה הייתה ללכת לאכול משהו. כעת, פעילות חדשה, לבצע 5 דקות תרגילי נשימה. כמות החמצן המוגברת ששואפים היא תוסיף אנרגיה לאדם. לשתות מים קרים, תה, לצאת להליכה באזור, פעילות גופנית, מספר דקות הרגלי מתיחות. אלו הן רק מספר אפשרויות, כל אחד יוכל למצוא מה שמעורר אותו כאשר הוא נמצא עייף. לא צריכים לדייק מיד בפעם הראשונה למצוא את הפעילות המדויקת והנכונה, העיקר להתחיל תהליך. הרעיון הוא, בכל פעם שמתעורר הגירוי שמעורר את האדם להתנהגות שלילית, צריך האדם להשתמש בתרגיל ההתנהגות החלופית והשונה שיהיה בהישג יד. כל התנהגות חלופית, אפילו אם היא לא מושלמת, היא כבר טובה יותר. חשוב שתהיה לאדם רשימה של אותן התנהגויות חלופיות, ומיד כאשר מגיע מצב רוח המדוכדך, יש לאדם בפנקס שלו, ברשימה שלו, מספר תגובות איך הוא מגיב בצורה חדשה. וכך הוא מרגיל את עצמו לעצור את מעגל הקסמים השלילי ולייצר אחד חדש חיובי. חשוב לתרגל מיד את ההתנהגות החלופית עד שהיא בהדרגתיות הופכת להרגל כמו אוטומטי חדש שמחליף את הישן. לדוגמה, אדם באמצע היום עייף, הוא רוצה להחליף את התלות שלו בקפאין, הוא צריך לחפש התנהגויות אחרות שיכולות להיות תחליף לקפאין, עד שמוצא האדם את הנוסחה המדויקת שמתאימה בשבילו. אפשר לעבור תהליך של ניסוי ותהייה עד שמגיעים למסקנה המדויקת מהי ההתנהגות החלופית הנכונה והמתאימה לאדם. בהתחלה זה קשה, כי המוח רגיל לא לחשוב על בעיית העייפות, אלא מיד המוח פונה לקפאין, זה כוח ההרגל, המוח הולך אוטומטית להתנהגות הרגילה. יחד עם זאת, ככל שעבר הזמן ומתמידים, יש עליות וירידות, אבל בהדרגתיות, ככל שהאדם מתחיל וממשיך ומתמיד, עם התהליך שהצגנו כעת, נעשה חיבור במוח בין הגירוי, במקרה הזה עייפות, לבין ההתנהגות החדשה, הליכה, נשימות עמוקות, או כל דבר אחר שהוא מעין גמול, אנרגיה ורעננות שהולכת ומתחזקת בעקבות העשייה החדשה. עם הזמן האדם מתקדם והתהליך נעשה יותר קל, יותר אוטומטי. כשנופלת על אותו אדם עייפות בצהריים, המוח שלו מתחיל לאותת ולסמן שכן, כדאי לעשות נשימות או הליכה ועוד התנהגויות כדי לעורר את האדם יותר ויותר. אם כן, שיבחר האדם את ההתנהגות שאותה הוא רוצה לשנות, יזה מהו הגירוי ומה משנים. לדוגמה, הבית מפולגן, הילדים נמצאים בבית הרבה זמן בבית. הגירוי, הבית מפולגן, התגובה, מגיב האדם בכעסים על כל בני הבית. המחשבה שוברת בראש, אני חסר שליטה, יש כאן בלגן, אי אפשר להסתדר איתו. הפעולה היא האוטומטית של האדם, השלילית. להרים את הטון על בני הבית, להסביר להם כמה הם לא רציניים והם לא אחראים והם לא אכפתים וכפויי טובה. מה היינו רוצים להשיג באמצעות התגובה הזו? שליטה. סדר. איך משיגים? על ידי כעס. האם זו הדרך הטובה ביותר? האם יש דרך אחרת? האם זו בכלל מטרה שכדאי להתאמץ בשביל להשיג אותה? אין זמן לשאול את כל השאלות האלה, כי המוח של האדם הסוג מהאוטומט שלו. כעת הזמן להתחיל לחפש תגובה חדשה, שלא תהיה מסובכת, שלא תהיה קשה, זמינה ופשוטה. לדוגמה, אחרי ניסיון חיים, ובעיקר בתקופת ההסגר שנמצאים, מי יותר ומי פחות, אבל ודאי שנמצאים יותר ויותר בתוך הבית. אם החלטנו שלחוס על בני הבית פעם אחר פעם, זה לא הדבר הנכון והיעיל לעשות, עדיף לתת להם את הזמן שלהם, את הגמישות, לחנך אותם לסדר, אבל בזמנים אחרים, לא בהתפרצויות אימפולסיביות של תסכות, שבאות לידי ביטוי בכעס ובעלבון כלפי בני המשפחה. אז החלטנו שתגובת הכעס היא לא היעילה. בואו ונבחר תגובה חדשה, כאשר אנחנו פוגשים את הגירוי. את הבלגן בבית, את אי הסדר, אנחנו בלחץ, מה הולך להיות? הבית יצא משליטה, מה יהיה עם הילדים? בואו נבחר תגובה חדשה. לדוגמה, להיכנס לחדר. אחר יאמר, אני יוצא לנשום אוויר. אחד יאמר, אני חוזר על משפטים בראש שאומר, אני לא אמור כעת לחנך את הילדים. לא מחנכים בזמן שכועסים. הולכים לקרוא משהו, לדבר עם מישהו בטלפון, עוד 5 דקות נירגע, נחשוב מה עושים. לגבי חינוך, חינוך לסדר, נראה יותר מאוחר. איך עושים, מה עושים, כמה עושים, נבדוק בצורה מסודרת ונכונה, מהי ההתנהלות היעילה לילדים, בתקופה הזו של החיים. אבל העיקרון הוא, שהאדם מוצא תגובה חלופית. כמה דקות, הכעס מתפוגג, ואז הרווחנו שאנחנו נשארים בשליטה אמיתית. נשארים חביבים בעיני המשפחה שלנו. ולאחר מכן נקדיש זמן לצרכים שלנו, למטרות שלנו, איך לחנך את הילדים. לא מבטרים על הרצון שלנו לבית מסודר או לחנך לסדר, אלא שנעשה את זה בצורה חכמה ויעילה. כלומר, אנחנו יודעים לזהות את הנקודות הרגישות שלנו, שבהם אנחנו פועלים בצורה אוטומטית. אנחנו כבר מתכננים מראש איך אנחנו נפעל בצורה שונה. יש לנו רשימה מסודרת עם מספר תגובות ומתחילים לתרגל. לדוגמה, אדם לחוץ, רץ למקרר, צריך למצוא חלופה, אבל לא מספיק רק לסגור את הפה, אלא חלופה למצב רוח המדוכדך, למתח, ללחץ. הממד האוטומטי והשטחי שבנפש לא עושה חשבונות של בריאות, אולי יום אחד נהיה רזים יותר, אנרגטיים יותר, בריאים יותר. הממד השטחי שבנפש אומר, תן לי כאן ועכשיו להירגע, לאכול, מנוחה, לאחר מכן נראה מה נעשה. וככל שהאדם ימצא איזושהי חלופה אחרת, הוא נמצא עם מתח, מצב רוח מדוכדך, לא ילך לאכול, ילך לשתות. ישיר יעשה פעילות גופנית ולו של 2-5 דקות. ככל שהוא מבצע את הלולה החדשה הזו, ההתמדה מולידה הרגל חדש בנפש האדם. ככל שהאדם פועל בצורה הזו, הוא נעשה אומן יותר ויותר בשינויים, כך הוא נעשה יעיל וצומח יותר בחיים שלו. ואם האדם ניסה 10 פעמים וזה לא עבד, זה לא אומר שזה לא יצליח הפעם ה-11 או הפעם ה-30. העיקרון הוא שכל פעם משתפרים. וחשוב שאדם יהיה סלחני כלפי עצמו ולא יאמר, הבנתי את העיקרון, ממחר אני עושה שינוי. לא, נאמר, הבנו את העיקרון, מהיום נעשה שינוי, אבל הדרגתי. יש כאן מסע, יש כאן תהליך, כל צעד הוא חשוב. בהרבה מאוד מקרים, אומר האדם לעצמו, אני אבטר לעצמי, היום אני מבטר לעצמי, ממחר עושים שינוי, מחר לא יהיה אף פעם. אם רק היום אני ארים את הטון בצורה קיצונית על הילדים, זה לא יהיה כל החיים, זה רק היום. יש להתייחס לזה כצעד אחד קטן לעומת מסע גדול שאני מתכוון לעשות שינוי? אין משמעות לכוונה ושינוי לא יתבצע. אם יחכה האדם לעשות את השינוי שלו מחר, גם מחר כלום לא יקרה וגם לא מחרתיים. שהרי כמו שהיום יש מספיק סיבות לדחות את השינויים החשובים בחיים, גם מחר יהיו את אותן סיבות ואפילו יותר, מכיוון שהתרגלנו עוד יום להתנהגות, התנהלות לא נכונה. אבל אם האדם מתחיל כבר היום, לא בצורה מושלמת, 5% הצלחה, נהדר. העיקר, התחלנו מסע. בין 3 שבועות לחודשיים, בדרך כלל, האדם מצליח לאמץ לעצמו הרגל חדש. אמנם זה דורש מאמץ הכרתי לפרק זמן, אבל אם האדם עבר את פרק הזמן הזה, ההתנהגות החיובית שאותה הוא רוצה לרכוש, הפכה להרגל, ואז לא צריך עוד להשקיע זמן למען ההרגל הזה. אנחנו נעשה עצירה, נצא להפסקה ובעזרת השם לאחר מכן נחזור אל שאלותיכם המאזינים. בנושא זה ובשאר נושאים הקשורים אל נפש האדם. מספר הטלפון שלנו 03-593-93-93. 03-593-93-93.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים. תוכל תמיד איתי. מבצע קיץ מיוחד בעינית. גם מסגרת וגם עדשות שמש עם מספר ב-289 שקלים בלבד. המבצע כולל מגוון רחב של משקפי שמש אופנתיים עם עדשות מסננות קרינה להגנה על בריאות העין. עכשיו בסניפי עינית ברחבי הארץ, בכפוף לתקנות.
עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
עכשיו במקובל, טירוף הנחות ל-48 שעות. 30% הנחה על כל קולקציית הקיץ של קידישיק ומלאנג' בלעדי באתר מקובל. מהרו, המבצע עד יום חמישי בשעה 20:00. כנסו עכשיו www.mikobel.com. השירות בחפוף לתקנון האתר והמבצע.
למדת בישיבה גבוהה ומעוניין לעסוק בהוראה? מכללה ירושלים מזמינה אותך לקבל תואר BED ותעודת הוראה בתוכנית מקוצרת וייחודית לגברים. לפרטים נוספים חייגו 02-6750-987, כי גם בתוכנית לגברים יש תואר של מכללה ויש תואר של המכללה.
הפרנסה שלך נמצאת כאן. הכשרה מקיפה בעולם ההייטק במלגה מלאה. הכשרה מקצועית ותעסוקה מובטחת. ההכשרה על ידי צוות נשים מקצועי במתחם לנשים בלבד בבני ברק. אין צורך באינטרנט בבית או בעבודה. מהרי להירשם. ההכשרה במלגה מלאה ל-40 נשים בלבד. לפרטים נוספים והרשמה, אטרה. מקום הכניסה שלך לעולם ההייטק. 03-567-9367. 03-567-9367.
לקוחות יקרים, סניפי עינית מוגדרים כמקום עבודה חיוני ולכן פתוחים לשירותכם בעת הצורך. לבירור שעות הפתיחה, צרו קשר עם הסניף.
עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
עינית מאחלת בריאות לכל עם ישראל.
עכשיו במקובל, טירוף הנחות ל-48 שעות. 30% הנחה על כל קולקציית הקיץ של קידישיק ומלאנג' בלעדי באתר מקובל. מהרו, המבצע עד יום חמישי בשעה 20:00. כנסו עכשיו www.mikobel.com. השירות בחפוף לתקנון האתר והמבצע.
למדת בישיבה גבוהה ומעוניין לעסוק בהוראה? מכללה ירושלים מזמינה אותך לקבל תואר BED ותעודת הוראה בתוכנית מקוצרת וייחודית לגברים. לפרטים נוספים חייגו 02-6750-987. כי גם בתוכנית לגברים יש תואר של מכללה ויש תואר של המכללה.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
שלום, ערב טוב. שלום וברכה, חזרנו אליכם, ונרצה להתייחס אל מספר שאלות. לפני כן, נזכיר שמספר הטלפון שלנו הוא 03-593-93-93. שאלה. לגבי נושא ההרגלים. נושא הרגלים של האדם, למה אנשים מחליטים לעשות שינוי, וזה לא מספיק? כוח הרצון לבד לא עוזר להם, למרות שהם מאוד רוצים לעשות שינוי. למה לבד כוח הרצון הוא לא עובד? התשובה היא, גם כשאדם מגיע להחלטה שהוא מתכוון לעשות שינוי, ההחלטה להשתנות היא לא תמיד החלטה שמספיק מבינה את עומק משמעות השינוי. כלומר, בהרבה מקרים אנשים מגיעים ליועץ או לרב, אומרים לו, בבקשה, תעזור לי, כל מה שתגיד לי לעשות, אני אעשה. אני אחצה נערות רק בשביל לעשות את השינוי. הוא מתברר שאולי לחצות נערות הוא מסוגל, אבל לעשות שינוי זה לא כל כך פשוט, כי הוא רק חושב שהוא יעשה כל מה שידרש ממנו על מנת שיעשה שינוי. אבל בהרבה מאוד מקרים, זוהי אשליה. אשליה גדולה שאומר האדם לעצמו שאני אעשה כל מה שיאמרו לי, אבל כשהוא מתחיל לקבל עצות, הוא מפקפק בטיב העצה, הוא מתחיל לחשוב שהוא מבין טוב יותר, ואז הוא יספר, הייתי אצל עשרות רבנים, הייתי אצל עשרות יועצים, אף אחד לא עזר לי. אולי הם מאוד עזרו לו, אבל הוא לא הקשיב, הוא לא שמע, או שמע חצאי דברים, למה שנדמה לו רלוונטי, יעיל ונכון, מבחינתו לפי מערכת החשיבה שלו. הוא שמע למה שנדמה לו נכון, הוא שפט את מה שאומרים לו, את העצות שנתנו לו לפי החשיבה שהוא מכיר. הוא לא התמסר לתהליך, ואז הוא מתלונן. למה זה לא מצליח? זה לא מצליח כי האדם לא תמיד מוכן לעשות שינוי. האדם מוכן להגיע לרב, ליועץ, שיאמר לו איך אני עושה שינוי, אבל מאחורי השאלה הזו, לא פעם, ישנו מסר סמוי שאומר, אל תגיד לי דברים קלים, אל תגיד לי דברים קשים, תגיד לי רק דברים קשים, וכך אני אוכל, ותגיד לי רק דברים קלים, וכך אני אוכל לפתור את הדברים. לכן, בהרבה מאוד מקרים, האדם לא עושה את השינוי, כי הוא לא מספיק מבין את מחיר השינוי.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
תוכל תמיד איתי.
בריאות זה בידיים שלכם. סנומדיק, סנומדיק. ג'ל לניקוי ידיים המכיל 70% אלכוהול ויעיל לשמירה על ניקיון והיגיינת הידיים. סנומדיק, קל ונוח לשימוש בבית ובחוץ. נבדק במעבדה מיקרוביולוגית.
גמח מוצרי חירום, מסכת KN95, רק ב8.90 שקלים. מסכת בד, החל מ7.90 שקלים. מסכה שקף מגן, החל מ23.60 שקלים. חליפת מיגון, החל מ76.60 שקלים. משלוחים בכל הארץ. לפרטים 04-770-5555. 04-770-5555.
הפרנסה שלך נמצאת כאן. הכשרה מקיפה בעולם ההייטק במלגה מלאה. הכשרה מקצועית ותעסוקה מובטחת.
ההכשרה על ידי צוות נשים מקצועי במתחם לנשים בלבד בבני ברק. אין צורך באינטרנט בבית או בעבודה. מהרי להירשם. ההכשרה במלגה מלאה ל-40 נשים בלבד. לפרטים נוספים והרשמה, אטרה. מקום הכניסה שלך לעולם ההייטק. 03-567-9367. 03-567-9367.
לקוחות יקרים, סניפי עינית מוגדרים כמקום עבודה חיוני ולכן פתוחים לשירותכם בעת הצורך. לבירור שעות הפתיחה, צרו קשר עם הסניף.
עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
עינית מאחלת בריאות לכל עם ישראל.
למדת בישיבה גבוהה ומעוניין לעסוק בהוראה? מכללה ירושלים מזמינה אותך לקבל תואר BED ותעודת הוראה בתוכנית מקוצרת וייחודית לגברים. לפרטים נוספים חייגו 02-6750-987. כי גם בתוכנית לגברים יש תואר של מכללה ויש תואר של המכללה.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
שלום וברכה, ערב טוב. שלום, ערב טוב.
שלום, הרב.
שלום וברכה.
אני בשידור?
כן, בשידור.
רציתי לשאול את כבוד הרב, איך אני יכולה בעצם לשפר את הביטחון העצמי שלי מול הקהל? לכן אני חייבת להסביר משהו, שאני מציגה מול מאות אנשים, ואין לי בעיה בזה, רק שזה פשוט הקול שלי מוקלט, כבוד הרב מבין, וברגע שאני מדברת מול אנשים, והקול שלי כאילו, אז הרבה יותר קשה לי. אני מפחדת לשכוח דברים, וזה הרבה פעמים מונע ממני גם לדבר סתם ככה לפני אנשים.
כן, הנושא של פחד קהל הוא כמו הרבה מאוד פחדים. הנושא של פחדים בהרבה מאוד מקרים, בני האדם, אין להם בעיה אמיתית במציאות. זאת אומרת, אם לדוגמה האדם, הוא צריך לתת איזושהי הרצאה, איזשהו שיעור, או איזושהי הופעה, שירה מול אנשים רבים. בהרבה מאוד מקרים האדם כבר יודע לעשות את זה בצורה אוטומטית, מהירה, הוא עושה את זה בצורה נהדרת, הוא יודע לפעול בצורה מצוינת, הוא יודע לעשות את זה. כלומר, אם ניקח 100 אירועים שלו, מתוך 100 אירועים אולי הוא טעה פעם, פעמיים, אבל למעלה מ-90%, 95% ויותר, הוא לא נכשל בהם, וגם אם נכשל, לא כישלון שכל כך היה משמעותי ונחרד בזיכרון תודעת הציבור. לא קרה משהו מהותי. ובכל אופן, הפחד הוא לא פרופורציונלי, הוא לא מידתי. הפחד הוא מעביר מסר שאומר למוח, תדע לך, יש אחוז מאוד מועט של סיכוי שמשהו רע יהיה. אחוז מאוד מועט של סיכון, אבל בכל אופן הפחד נותן לזה סיכוי גבוה מאוד. העיקרון הוא שמתוך עשרות הפעמים שבהם אנחנו מופיעים ומפחדים לשכוח, בפועל אנחנו לא שוכחים, אנחנו רק מפחדים. כלומר, נכון. מתוך 10 פעמים, אולי פעם אחת שכחנו גם קצת, ותוך שנייה, חצי שנייה או 4 שניות נזכרנו. אז הפחד הוא לא פחד מבעיה אמיתית. כאשר פחד הוא מבעיה אמיתית, הוא באמת ראוי לפחד. פה זה בעצם פחד ממציאות שהיא לא אמורה להיות לפי חוקי המציאות, לפי חוקי הסטטיסטיקה, מכיוון שזה לא קרה בעבר, אז בעזרת השם זה גם לא יקרה בעתיד.
הרב, זה כן קרה לי בכיתה...
זה קרה באחוזים מועטים ובשלבים מאוד התחלתיים.
לא, אני רוצה להגיד שזה מאז מהכיתה לפני מספר שנים.
כן.
אז...
אבל מאז... נכון, נכון. אבל מאז רוב הפעמים דברים כאלה לא קורים. היות שמאז דברים כאלה לא קורים, אז זה נקרא שבאיזשהו שלב מסוים, כשאדם כבר עומד על דעתו והוא מספיק מוכשר ופועל בצורה יחסית אוטומטית, כשהוא עומד מול ציבור, אז זהו, הטעויות האלה הן לא יהיו יותר. זה רק פחד, זו רק הרגשה, אבל זו הרגשה שלא מאבחנת בצורה נכונה את המציאות. וזה צריך להיזכר, וזה צריך לשנן, זה רק פחד, אבל באמת אני אצליח ב-100% בעזרת השם. אי אפשר שאדם יתאמן פעם אחר פעם, פעם אחר פעם, והפחד לא יאפשר לו לעשות את מה שהוא יתאמן בו. האימון של האדם וההרגל של האדם חזק מהפחד. אם האדם צריך להופיע מול ציבור, והוא מפחד לו והיא מול ציבור, אבל הוא מתאמן על זה פעם אחר פעם, והוא כבר עכשיו עומד על הבאה מול ציבור, ההרגל ינצח את הפחד, את זה צריך לזכור, לפני שמופיעים ובזמן שמופיעים, לזכור ולומר לעצמנו, זה רק פחד, האוטומט ינצח את הפחד. כמו שקרה, צריך... כך יקרה.
זאת אומרת, צריך לעשות, הרב אומר, יותר חזרות, ואז...
החזרות שעושים, בדיוק, החזרות שעושים וההרגלים שעושים מנצחים את הפחד, ואז בהדרגתיות הפחד מאבד מהמשקל שלו, מכיוון שהנפש רואה שבמבחן המציאות פעם אחר פעם ההרגלים, האימונים מנצחים את ההשערה, את הפחד שאומר מי יודע, אולי לא נצליח.
הבנתי. בסדר, תודה רבה.
בהצלחה. שלום, ערב טוב. שלום וברכה, ערב טוב.
הלו.
כן, שלום, ערב טוב.
שלום, ערב טוב. אני בשידור.
כן.
אוקיי. שלום לך. אני בת 48. אמא לילדה. אני סובלת מחרדות מאוד קשות. ופחד ממעליות, ופחד מחרקים, פחד מהרבה דברים. לא עבד עליי שום טיפול, לא רגשי, לא תת מודע, ולא דמיון מודרף. זהו, רציתי לשאול מה עושים, כי זה משפיע גם על הבת.
החרדות הן ממעליות, וממה עוד?
מעליות, חרקים.
כן.
ומקומות סגורים.
כן.
וזה משפיע נפשית על הבת.
בת כמה הבת, ומה זה משפיע עליה?
13.
מה זה משפיע עליה?
היא גם אומרת לי, אמא, גם אני מפחדת, וגם אני זה, וגם אני כאילו...
כן.
אותו דבר כמו שאני חובה.
אם והיה, באיזה קומה את גרה בבניין?
אני כרגע קומה רביעית, אני לא עולה במעלית.
הבנתי. לא לעלות במעלית?
לא.
כמה מדרגות זה? הרבה?
כן.
כמה דקות כל יום לעלות וכמה דקות לרדת?
אני לא, זהו, אני נמנעת מלרדת ולעלות הרבה.
במדרגות גם כן?
כן, במדרגות.
כמה, אבל כאשר לוקחים את הזמן, כמה זמן זה לוקח?
לי?
כן.
רבע שעה.
רבע שעה לעלות, רבע שעה לרדת?
כן, לא, לעלות.
רבע שעה לעלות.
כן.
הבנתי, בסדר. אז ככה, אם והיה... ואדם כן. מספר שהוא הלך לכל מיני סוגי טיפולים, והטיפולים לא עבדו לו, וכבר התעייף מהם, התייאש מהם.
מאוד.
אז, נכון, אז יש איזשהו שלב מסוים בחיים שכדאי להרפות, ולהגיד, כן. אני עכשיו חצי שנה, שנה לא מטפל בזה, אבל גם לא מדבר על זה. וזה חשוב. כן. כלומר, לצאת מתוך הנחת יסוד, שנכון, בסדר, אני עכשיו אמנע מלעלות ולרדת, במעלית, במדרגות אני ארד פעם, פעמיים, שלוש, לפי העניין, כי אני יודעת שהמחיר הוא לא קל, כי זה רבע שעה עלייה וזה קשה.
נכון.
אמנם זה ודאי מוסיף לבריאות, אבל זה קשה. יחד עם זאת, לא מדברים על זה. מה זאת אומרת? לא לדבר על זה, לא עם הבת, ולא להגיד כמה זה מטריד וכמה זה כואב וכמה זה קשה. למה? כי בהרבה מאוד מקרים טיפולים יכולים להיות נהדרים לעזור ולסייע. אבל כאשר פעם אחר פעם מנסים לטפל ומתעסקים בבעיה, אפילו בצורה נכונה, אפילו בצורה יעילה, עצם ההתעסקות בזה והייאוש שמגיע בעקבות ההתעסקות יתר, הוא גורם לאדם, כמו היינו אומרים, להאמין שזהו. אין לזה שום סיכוי. ואז כל טיפול שהולכים אליו, יש איזושהי הרגשה לפעמים לא לגמרי מודעת שבוא עוד פעם נלך לעוד טיפול ובסוף אנחנו כבר יודעים שזה לא יבוא ידי פתרון. והנפש בהרבה מאוד מקרים היא מגשימה את הנבואה לא לגמרי מודעת שישנה בתוך נפשו של האדם. ולכן כדאי לאפס מונה, להרגיע, להירגע לגמרי, להגיד, עכשיו אנחנו כמה חודשים לא נוגעים בבעיה, ממשיכים לחיות נהדר עם מה שיש, בלי מעלית ובלי להתעסק עם חרקים, לא מדברים על זה, חיים, שגרה, בטח עם הילדה בת 13, ממשיכים לדבר על תחביבים, על עשייה ערכית, רוחנית, נהדרת, משפחתית, הכל נהדר, לא מתעסקים בזה יותר, מאפסים עונה, עוד כמה חודשים נחזור ונתעסק עם זה פעם נוספת.
הבנתי. אוקיי.
בסדר? שיהיה בהצלחה בעזרת
השם. תודה רבה.
המשך
ערב טוב, תודה.
ערב טוב. מספר הטלפון שלנו 03-500-93-93. שלום, ערב טוב.
שלום.
שלום וברכה.
אני לשאול את הרב, למה אנשים לא משנים הרגלים?
שאלה, למה אנשים לא משנים הרגלים? שאלה מצוינת. אז קודם כל, חשוב לדעת שיש, לוקח זמן לבני אדם להבין שהם צריכים לשנות הרגלים. לדוגמה, בפעמים הראשונות בהם האדם התרגל לאכילה לא בריאה או לקניות לא מבוקרות, הוא היה צעיר ולא ניכר הנזק שבאכילה לא בריאה או בהתמכרות לקניות, המצב הכלכלי אפשר קנייה לא מבוקרת, מה שגרם לאדם להרגיש שהוא פועל בצורה שלא גורמת נזק ועד רבה תועלת. אז קודם כל לוקח זמן עד שהאדם שוקל בכלל לעשות שינוי התנהגותי, כי הוא לא תמיד ער שיש כאן בעיה שכדאי לשנות אותה. הוא גם לא פנוי לשינוי מכיוון שהוא מרגיש שהוא כל כך מרוויח מההתנהגות בהווה. ייקח לו זמן עד שיתגלה שההתנהגות היא בכלל לא בריאה ואולי גם לא חכמה. אם לדוגמה, אדם הוא מכור לקניות, לאכילה, להרגלים שליליים, הוא בטוח שהוא פועל בצורה נכונה וחכמה, הוא חושב שהוא יעיל בשלב הראשוני של החיים שלו. לדוגמה, אדם ביחסים בין אישיים, הוא לוחץ על הצד השני שיחיה ויפעל בדיוק כמו שהוא רוצה. הוא בטוח שהוא פועל בצורה חכמה ונכונה ונבונה, הוא בסך הכל עושה טובה לזולת, שהרי הוא יודע מה המעשים הנכונים שיש לעשות. הוא כביכול מדריך את הזולת בחינם איך לחיות. בהתחלה זה מצליח לו, הוא ילד קטן, הוא מצליח כביכול לשלוט על ההורים שלו, כי הם פחדו להיות סמכותיים כלפיו. כל מה שביקש הוא קיבל, וכך הוא בנה לעצמו זווית ראייה לא פעם עקומה, שהעולם אמור להתנהל לפי איך שהוא מרגיש. בהמשך אולי גם הוא הצליח בכיתה עם חברים צעירים, אבל ככל שהוא נעשה בוגר יותר, אנשים יותר ויותר מתרחקים ממנו, ולוקח לו זמן להבין שהוא סובל ממערכת חשיבה והתנהלות מעוותת. הוא לא פועל מתוך חוכמה ויעילות, הוא צריך לסבול הרבה כדי לפקוח את עיני השכל שלו. אדרבה, כשנדבר איתו וננסה להסביר לו שהוא פועל מתוך גישה עקומה, הוא עוד עלול לגלות התנגדות למה שנאמר לו. הוא יאמר, אנחנו לא מבינים, אנחנו לא יעילים, אנחנו לא מכירים את העולם, אנחנו רק רוחיים, אנחנו עדינים, אנחנו פחדנים. הוא אדם החלטי וחזק, הוא מצליח בחיים שלו. הוא מתבלבל בין אסרטיביות לבין אגרסיביות, בין נחישות ו... התחשבות בזולת לבין מערכת של אגרסיביות ושליטה על הזולת. בשלב מאוחר יותר של החיים, הוא אומר לעצמו שהוא צריך לעשות שינוי. ולמה? מכיוון שתוצאות החיים שלו מראות לו שהוא נכשל פעם אחר פעם. עוד פעם הוא מאבד חברים, עוד פעם הוא מאבד בני משפחה, עוד פעם לא רוצים לדבר איתו, עוד פעם... הוא לא מצליח לתקשר עם האנשים שהוא היה מצפה ליצור איתם קשר. ואז הוא מתחיל בהדרגתיות להיות פתוח לעשות שינוי בחיים. אבל הוא לא מבין מה משמעות הדברים. הוא לא מבין את העמל והיגיעה שנדרשת ממנו. הוא בינתיים מבין שהוא כנראה צריך לעשות שינוי. אבל כשהוא מתחיל לחשוב על השינוי, הוא מרגיש פחד ונעימות. מה יהיה? אם הוא יעשה שינוי, יאבד את שגרת החיים שהוא מכיר? לדוגמה, אם נחזור... על הדוגמה של האדם השתלטן. האדם השתלטן, הוא עושה שינוי, הוא יהיה פחות שתלטן על אנשים אחרים. הוא מפחד? אולי עכשיו לא יקשיבו לו? שמה, מי יודע? אולי כעת יתחילו גם לנצל אותו? אולי הוא לא ישיג מה שהוא רוצה מהאנשים או מה שהוא מצפה מהאנשים סביבו? אולי אפילו אם והיה והוא יהיה רך ומתחשב, ינצלו אותו? לכן, גם אחרי שהוא מגיע למסקנה שכדאי לעשות שינוי, הוא מתחיל להרער, אולי לא כדאי לעשות שינוי, אולי זה לא משתלם, אולי ינצלו אותי. כלומר, האדם הוא אמביוולנטי, נקרא לזה דו-ערכי. הוא פועל בשני מימדים. מימד אחד שהוא רוצה לעשות שינוי, ומימד שני שהוא חוזר להצדיק את הכביכול אופי הישן שלו. הוא מתחיל להבין את המחיר של לעשות שינוי, ואומר לעצמו, אולי זה לא משתלם, זה לא כדאי. אז הוא מגלה שני כיווני חשיבה הופכיים. במה שקשור לנושא השינוי, מצד אחד זה כדאי, מצד שני זה לא כדאי. והרבה אנשים נתונים הרבה שנים בשלבים של הרעורים, הם מתחבטים, הם מתלבטים אם להיכנס לתהליך השינוי או לא. ולכן, לא פעם בני אדם לוקח להם זמן רב מאוד עד שהם עושים איזשהו שינוי מסוים. לדוגמה, אדם יש לו בעיה של עודף משקל, הוא יכול לומר, מצד אחד אני מבין שכך אני לא יכול להמשיך. ואז מיד עוברת לו מחשבה בראש, כן, אבל חיים רק פעם אחת, אז איך אני יכול לוותר לעצמי? כלומר, האדם הוא חי בשני מימדים, שני מישורים בנפשו, ולכן לוקח לו זמן בכלל להחליט שהוא רוצה אכן את השינוי, ושהוא ראוי לעשות את השינוי הזה. אז לכן לוקח זמן עד שבני אדם משנים את ההרגלים גם כשהם מבינים. כי כשאדם מבין, זה חלק אחד בנפש שלו שמבין שכדאי לעשות שינוי. אבל יש חלק אחר בנפש שעדיין לא מבין שכדאי לעשות שינוי.
יש זמן לעוד שאלה?
בבקשה.
רציתי לשאול, קצת עדין, אבל האם מותר להוציא שם רע כדי להגן על שלום בית?
האם אדם יכול להוציא שם רע כדי לשמור על שלום בית? שאלה שהיא נשאלה, היא מופיעה בשוט הרמה. הוא שואל את השאלה הזאת גם, כן? האם אפשר להוציא שם רע? הוא מדבר גם על שם רע, לשון רע. על שם רע הוא מדבר, אם אפשר להוציא שם רע, למען שלום בית, זה יכול לעזור, אז האם כדאי? אז כותב הרמה, כמו שמותר לשנות מן האמת בשביל שלום בית, גם להוציא שם רע למען שלום בית מותר. הוא מביא לכך הוכחה מהגמרא מסכת סוטה שכתוב שמה, לגבי אישה סוטה אומרים, שהיו הרבה אנשים שחטו לפנייך וידעו להודות על החטא, ואז היא לא תשתה מהמים ולא תמחק את שם השם, אומרים לה כמו ראובן היא מעשה בלעה. גם הרמב״ם פסק בלחוץ אותה, שאומרים לה את מעשה ראובן כפשוטו, הוא שחטא והוא הודה. איי, אבל בגמרא מסכת שבת כתוב כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועה, כלומר שבאמת הוא לא חטא, אבל כדי להקל על האישה הסוטה משנים מן האמת למרות שזה שם רע לראובן. אז למה אומרים כך לאישה ומשנים מן האמת? כדי שיהיה לה קל להודות ולא יימחק שם השם שנמצא בתוך המים. ואם מוחקים את שם השם למען שלום בית, אז למחוק את השם למען שלום בית, כן, ויש כאן אפשרות למחוק את השם למען שלום בית, את זה עושים. אז כאן עכשיו יש אפשרות לשנות מן האמת כדי שיהיה שלום בית, אז גם את זה עושים. יש כאן שם רע לראובן, אז בשביל שלום בית מוחקים את השם, אם כן שלום בית דוחה הוצאת שם רע על ראובן מהשבטים, ואומרים שחטא ממש ועודה ועשה תשובה, למרות שכל אומר ראובן חטא אינו אלא טועה. זה הרמה כותב, אבל יש שדחו את הרמה ואמרו, הרי ראובן נפטר, הוצאת שם רע עליו לא מזיקה לו, כמו שאומרת הגמרא במסכת ברכות, שהמתים לא מתעניינים במה שקורה בעולם הזה, אם כן, דווקא עליו אמרו רבותינו שאפשר להוציא שם רע. אבל האישה הסוטה, כך סליחה, אולי האישה הסוטה, היא תודה כאשר מוצאים שם רע לראובן ותגידים, הוא עוד חטא ועוד אז גם אני יכולה להודות על החטא. אבל לגבי להוציא שם רע על אדם חי למען שלום בית, אז יש אומרים שאי אפשר ללמוד ממה שמוצאים שם רע על ראובן, כי לא זה לא מזיק, אבל אדם שחי בעולם הזה כן מזיק לו. אז לא באנו להכריע הלכה למעשה, אבל יש כאן שני כיוונים שדיברו על זה רבותינו, ובכל מקרה עשה לך רב יסתלק מן הספק, ויש לבדוק את התועלת בשלום בית, ואם אין אפשרות אחרת, ומהו הנזק בהוצאת שם רע בעניין זה. לכן עשה לך רב ויסתלק מן הספק.
תודה רבה.
בבקשה. שלום, ערב טוב. לפני כן אזכיר מספר הטלפון שלנו, 03-593-93-93. 03-593-93-93. שלום, ערב טוב.
שלום וברכה.
ערב טוב, שלום וברכה.
רציתי לשאול, איך אפשר להתגבר על הדאגה התמידית הזאת בעניין הפרנסה? גדלתי במשפחה ברוכת ילדים.
כן.
וגדלנו בפשטות, אמנם היה לי ילדות נפלאה, ולא היה חסר לנו אף פעם אוכל, דברים כאלו, אבל לא היה לי כל מה שרציתי. והיום שאני יצאתי לעבוד, אני מפרנס, ברוך השם יפה, פתחתי עסק גם פעמיים, והפסדתי כסף, וכל הזמן אני מודאג ממה יהיה ומה יהיה, אומנם שכל הזמן יש לי כל מה שאני צריך, והקדוש ברוך הוא דואג לכל מה שאני צריך, אבל כל הזמן אני מודאג, ואוי ואבוי, הנה יצאתי לחלט בחודש, אולי אני לא אחזור לעבודה, אולי לא יהיה לי עבודה, כל הזמן דאגות כאלו שמפריעות לי להתקדם, ומפריעות לי להצליח בפרנסה. איך אפשר להתגבר על זה?
כן. כמה זמן במהלך היום אתה רואה את עצמך חושב על נושא הפרנסה, וגם האם הדאגות האלה הן נמצאות גם בזמנים טובים של הפרנסה שלך?
אני לא חושב על זה הרבה במהלך היום, בעיקר בצמתים כאלו שאני נתקל בבעיה, זאת אומרת, קרה משהו, מישהו אמר לי שאני לא בסדר, דוגמה, או כל מיני דברים כאילו שאמורים להדיג אותי מהעתיד.
הבנתי, אז זאת אומרת שבשגרת החיים, כשאתה עובד ואתה מתפקד, אתה לא חושב יותר מדי על דאגת הפרנסה. אם יש איזשהו אירוע, גירוי, שאומר, אולי אתה תאבד משהו, מישהו אומר הערה, ביקורת, או משהו טיפה יותר רציני מזה, או חלט, אז פתאום מגיעות השאלות ואומרות, רגע, מה יהיה, איך נסתדר וכדומה. זה מה שאתה אומר?
כן.
אז קודם כל, זה לא נקרא שאתה סובל מדאגת הפרנסה. ואני אסביר למה. כי לסבול מדאגת הפרנסה, זה כאשר האדם, גם בשגרת החיים שלו, כאשר טוב לו וכאשר הוא כביכול הכל לפי מערכת השיקולים והחשבונות של בני האדם, נראה לו הכל מסודר והכל מאורגן, ובכל אופן אין איזשהו עתיד שחור באופק, והוא חושב פעם אחר פעם על העתיד השחור. כלומר, הוא חושש יותר מדי כאשר הסיבה לחשוש היא רחוקה מאוד. אתה אומר, אני לא חושש כאשר הסיבה היא רחוקה. מאוד כאשר הסיבה היא רחוקה, אז זה מעורר אצלי איזשהו פחד מסוים. זאת אומרת, פחדים מסוימים, שאלות מסוימות. זה המקרה שאותו אתה מתאר. אז תראה, קודם כל, חשוב לדעת שמה המטרה שלה אנחנו רוצים להגיע. כלומר, כאשר אדם אומר, יש לי דאגה, מה יהיה איתי בעתיד, דאגת הפרנסה באופן זה או באופן אחר, מה יהיה איתי בעתיד? חשוב לומר את התשובה, אף אחד לא יודע מה יהיה בעתיד. עכשיו, זו לא תשובה שהיא מתחמקת, זו תשובה שהיא דורשת בגרות. ככל שהאדם הוא קטן יותר, הוא מנסה יותר ויותר לשלוט. לשלוט על ההורים שלו, לשלוט על האחים, לשלוט על המשחקים, לשלוט שהכל יהיה כמו שהוא רוצה, כמו שהוא מתכנן. ככל שהאדם בוגר יותר, הוא נעשה גמיש יותר, הוא מבין שהחיים הם פחות ופחות בשליטתו, עם פחות סיכוי להצליח לשלוט בכל מצבי החיים. זה לא אומר שאדם צריך לגלות אדישות לחיים ולהתעלם מהחיים, זה כן אומר שיש איזון בין מה בידיים שלי לעשות לבין איזשהו שלב מסוים שכן יכול להיות שהכל יתרסק ואני לא יודע מה הולך להיות. התלות, כמובן אנחנו מתרגמים את זה לתלות בבורא עולם, אבל חוסר עונים או תחושה של שליטה ושל כוח, אין הרגשה שיכולה להיות כל הזמן, לא לעולם חוסן, וגם האדם הוא לא לעולם יהיה למטה, כי אין לך אדם שאין לו מקום ואין לך אדם שאין לו שעה. ודאי שאנחנו לא מחפשים ליפול, אבל כאשר אנחנו אומרים שיש דאגה של פרנסה, מה המטרה שלנו? המטרה היא לא להפסיק לדאוג, המטרה היא לא לקבל איזשהו ביטוח מאיזשהו דוד שאומר, אני אדאג לך ואני אפרנס אותך ואין לך יותר לדאוג לפרנסה. זה נס, ולא סומכים על הנס. יש מקרים כאלה, אבל הם נדירים. כאשר אנחנו אומרים שאנחנו רוצים שלאדם לא תהיה דאגת הפרנסה, אנחנו מתכוונים להגיד שהאדם, הוא יפסיק לחשוב על זה, וכן יעכל, אני בעזרת השם, יתאמץ, יעבוד, ישקיע, בזעת אפיך תאכל לחם לפי דרכי ההשתדלות. יחד עם זאת, נכון, באמת יכול להיות שיום אחד אני לא אצליח. במקום לנסות להרגיע את הדאגה ולומר לדאגה, אל תדאג, יהיה בסדר, הנה הסתדרתי פה, הסתדרתי שם, פעם במקרה הזה, פעם במקרה האחר, הוא עזר לי, הם עזרו למשפחה תעזור, חברים, יש תמיד עבודה אחרת. לא להתעסק בלהרגיע את הדאגה, כי ככל שמנסים להרגיע אותה, אז בעצם מעבירים מסר סמוי למוח שאומר, תדע לך, ההרגשה של ביטחון, מתי תהיה לך? אך ורק, כאשר הכל יהיה בשליטה. זה לא ביטחון, זה פחד. היות שיש לאדם פחד, הוא חייב כל הזמן לשלוט בכל דבר. הביטחון הוא בדיוק הפוך. הביטחון הוא כאשר האדם אומר לעצמו, אני אעשה מה שאני יכול כדי לא להיכשל וכדי להצליח בתחומים שבהם אני עוסק. יחד עם זאת, ההצלחה היא לא מובטחת, ואני מרפא מהניסיון לשלוט בכל דבר. אני עושה עד היכן שידי משגת, ויחד עם זאת, אני יודע שיש דברים שאני אעשה בצורה מושלמת, ואני עדיין יהיה חסר אונים, והתגמול לא יגיע. למה? כי פלוני לא רע, אלמוני לא רוצה לתגמל, וכל מיני סיבות אלה ואחרות. סיכומו של דבר, להיפטר מפחד הדאגה, זה להפסיק לפתור את הדאגה. להתחיל לומר הנפש, נכון, יכול להיות שיש סיבה לדאגה. ולא להיכנס לדיאלוג עם הדאגה. לא להיכנס לשיח עם הדאגה. לא כל פעם מחדש לנסות להרגיע את הדאגה. ריבוי הניסיונות להרגיע את הדאגה, דווקא גורם לאדם להיות יותר ויותר תלותי בפתרונות. ופתרונות לא תמיד יהיו בידיים שלו. אם פתרונות לא בידיים שלו, אז האדם לא, אז האדם בלי לשים לב, הוא מכניס את עצמו למצב של חוסר אונים בלתי פוסק. מכיוון שמה הסיכוי שלו לשלוט על כל מצבי החיים בעולם? אין לו. אז שיפסיק לחפש פתרונות ויגיד, כן, יכול להיות שאני אהיה חסר אונים.
שקוע, תודה רבה רבה.
ברוך תהיה, שיהיה בהצלחה בעזרת השם.
אומן.
אנחנו נרצה להתייחס. שלום, ערב טוב.
ערב טוב.
שלום וברכה.
שאלה, יש לי בעיה כזו.
כן.
אני, יש לי, זה משהו שאני נראה אדם מאוד חופשי, ואני פחד לאנשים. זאת אומרת, לא שם על אנשים, ולא כלום, לא פחד, אני יכול לבקש מה שאני רוצה, מה שאני רוצה אני יודע לדרוש.
כן.
וזה נכון.
כן.
אבל מה, כשמגיע לי משהו ממישהו, אני לא מסוגל לבקש ממנו. נגיד, אני אביא דוגמה למשל.
כן.
נגיד, אחד חייב לי, נגיד אני מזכיר לו דירה, או שאחד, נגיד, נלוויתי לו על זר. והגיע הזמן, והוא לא משנה לי בזמן, אני לא מסוגל לבקש ממנו. זאת אומרת, מה שלא מגיע לי, נגיד לבקש תורות מהאנשים, או סתם זה, אין לי בעיה, אני חופשי מאוד לבקש את זה. אבל מה שמגיע לי,
כן. כמעט או... כן, כן, הבנתי. מה שלא מגיע לך, כמו טובה עם בני אדם, אתה אומר, נוח לך לבקש.
יותר אנשים אחרים, אנשים מתביישים לבקש בקשות, אין לי בעיה בזה. אבל כשמשהו מגיע לי, לא מסוגל.
כן. הפוך מלכאורה ההיגיון הרגיל. כן.
הפוך, אני בהרבה דברים הפוך מאנשים. אני גם רגיל גם בעוד מיני דברים, אבל זה דבר שכרגע אני חושב שאני בא לי לשאול את השאלה הזאת.
כן.
אני יכול להבין, זה עובר לי. יכול להבין, אבל כאן אני בגלל, זה עובר לי מזה שאני מרגיש. מה זאת אומרת, זה מגיע לי, למה הוא לא מבין לי? זה גם מרגיש סוג של השפלה כאילו לבקש את זה.
כן.
אבל אני חושב, אבל מה הבעיה? תבקש. כן. הוא לא... הוא לא...
כן. יש לך הנחת יסוד שאומרת ככה, מה שלא מגיע לי עד רבה זה אתגר, בוא נבקש ונעשה דברים שהם שונים מהאנשים האחרים וכך נתגבר על הפחדים ונעקוף את המחסומים שבני אדם מתמודדים איתם רבות.
אני חושב שאני עושה את זה, ממש בקלות אני עושה.
מצוין.
כיף.
יפה, זה בהקשר הזה, אבל יחד עם זאת, כאשר מדובר על דברים שבאמת מגיע לך, אז שם יש לך הנחת יסוד שאומרת, מה פתאום? למה אני צריך פה להגיע לאיזשהו אתגר מסוים, לבקשה מסוימת? עד הרבה, אם נתתי, העולם צריך להיות צודק, תדגמל, תדן בחזרה, הבאתי לך, תחזיר. הנחת היסוד שעולם הוא אמור להיות צודק, זו הנחת יסוד שהיא ביסודה, היא בריאה. היא צריכה להיות. יחד עם זאת, כן, כן חשוב לדעת ולזכור שכאשר בן אדם מבקש מאיתנו טובה ואנחנו עושים לו טובה, אז יש בני אדם שיש להם הכרת הטוב וזה דבר נהדר. אבל יש הרבה בני אדם שכאשר אנחנו עושים להם טובה, הם לא מתרגמים את זה כמו שאנחנו חושבים. הם לא אומרים לעצמם, טוב, כנראה שאנחנו עשינו להם טובה, אז הם עכשיו יחזירו לנו טובה או הכרת תודה. לא, הם אומרים לעצמם, רגע, אבל הייתי חייב יותר, הוא חייב לי, אולי יש מערכת טיפה יותר מורכבת שבה אני לא כל כך חייב לו. האדם לא תמיד נוח לו עם ההרגשה של חוב, ולכן כדי להיפטר מההרגשה הוא ממציא לעצמו כל מיני הסברים אלה ואחרים. ועוד, לפעמים המערכת היא הרבה יותר פשוטה. האדם פשוט לא נמצא בעניין, לא זוכר, יותר קל לבקש מאשר לתת או להחזיר. בכל אופן, מבחינתך, מה שהיה כדאי לעשות, זה תיקח לעצמך רק פעם אחת בשבוע הזדמנות שבה אתה יודע שמגיע לך והדבר הזה תתאמן. פעם בשבוע, פעם אחת. לאחר מכן, בשבוע הבא, פעמיים. עד שתגיע לשבוע ותבקש הפעמיים, שלוש דברים שהם מגיעים לך, אבל לא יותר. אל תכביד על עצמך במאמץ, אבל אל תקל על עצמך לא לעשות בכלל, וכך בהדרגתיות תוכל, בעזרת השם, להתגבר על ההרגשה של שאתה מתאר. אנחנו ברשותך, אנחנו תכף נצטרך לסיים, מכיוון שתוכניתנו מגיעה לסיומה. אז ראשית, אנחנו נרצה להודות לאורי כהן, לשלום פולק, שהיו איתנו באולפן בירושלים. לכם המאזינים, נברך בעזרת השם שתהיה רפואה שלמה ובריאות איתנה לנו, לכל עם ישראל, ומחר בוקר בעזרת השם 6:10, כאייל תערוג בנושא מעמד הר סיני, אמיתות המעמד ונצחיות התורה. היו ברוכים, לילה טוב.